סטטוסקופ, חדשנות ברפואה, עם דוקטור מיכל חמו לוטם.
השנה היא שנת 2017. נועה, בת 48, מקבלת מהרופאה שלה בשורה קשה. בגופה התגלה סרטן שד מתקדם, ובבית החולים אמרו לה שסיכויי ההחלמה שלה נמוכים. היא חוזרת לביתה המומה ומבשרת את הדברים לבעלה. בהתחלה יש דמעות, אבל מיד הם ממהרים להיכנס לאינטרנט, ששם הם מוצפים במידע מבלבל ולעיתים גם סותר. למזלם, חבר סיפר להם על אתר שנקרא מדיוויזור. הם נכנסים לאתר, מזינים את פרטי המחלה המאפיינים ואת כל הממצאים הייחודיים של נועה. לאור זאת, הם מקבלים מידע ספציפי לא רק על המחלה, אלא גם על השלב הייחודי בו נועה נמצאת, כולל אפשרויות להצטרפות לניסויים קליניים שמתאימים לשלב שלה. שניהם מחליטים לא להרים ידיים. זו המחלה שלה, והיא רוצה להיות מעורבת בטיפול. היא בוחרת להילחם. דוקטור מיכל חמו לוטם, רופאת ילדים ומומחית בחדשנות רפואית בתוכניתנו סטטוסקופ, על כל מה שחדש ברפואה מבוססת מחקר וטכנולוגיה, אבל בשירות האדם. החיים שלנו משתנים דרמטית בזכות המדע והטכנולוגיה, ודברים שלא ניתן לדמיין קורים ברגע זה. זה נשמע כמו מדע בדיוני, אבל זו מציאות. והיום איתנו באולפן טל גיבולי, מנכ"ל מייסד של חברת מדיוויזור. שלום טל.
שלום, שלום מיכל.
אז תגיד, מה יקרה עם נועה וסרטן השד המתקדם שלה? זה אמיתי? אנחנו אפילו לא הלכנו רחוק, אמרנו זה 2017.
כן, זה קיים. יש כמעט 100,000 איש שמשתמשים כרגע בשירות כזה. זאת אומרת, היום כשהולכים לאינטרנט, באמת הדבר הראשון שמגלים בעצם זה שזה one size fits all, כלומר הכל מידה אחת, ובחנות בגדים אין דבר כזה. ובעצם מה יותר אישי מאשר המצב הספציפי שלנו ואיפה אנחנו נמצאים? וכשהולכים לאינטרנט, מה אתה אומר? אתה לא אומר כלום על עצמך, ואינטרנט לא יודע מה אתה מחפש, ולכן תקבל את אותן תוצאות כמו כל אחד אחר. ובעצם יש לנו תיק רפואי שלם. בוא נגיד קצת ממנו עלינו, ואז אנחנו נוכל לקבל דברים שהם מותאמים אישית. רק לסבר את האוזן, יש מעל 20,000 מחקרים שמתפרסמים כל שנה רק על סרטן שד.
20,000 בשנה?
כן.
זאת אומרת שאם יש רופא אונקולוג או אונקולוגית שמתמחים בשד, והם רק רוצים לקרוא את כל המחקרים בשנה האחרונה, אין להם ימים ושעות ביממה לקרוא את זה. אי אפשר לקרוא 20,000 מחקרים בשנה.
אי אפשר. לא רק זה, זה סרטן שד, סקרת זה 42,000 מחקרים חדשים כל שנה. זה, ואגב, זה אומר, אם הוא רופא מומחה, הוא כבר 20 שנה אחרי שהוא סיים לימודים, אז יש לו את הפער של...
אני מחשבת, אני לא יכולה שלא לחשב בראש, אתה אומר 42,000 בשנה, אני אומרת, חלקי 52 שבועות, 800 מחקרים בשבוע, יותר מ-100 ליום, אין חיים, אי אפשר לקרוא את זה.
ברור.
בינה מלאכותית.
נכון, זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. וגם בנושא של אלטרנטיבות טיפוליות, כן? רק בסרטן שד, יש היום 1,577 ניסויים קליניים מגייסים, שהם שונים זה מזה, שהם interventional, זאת אומרת שהם נותנים טיפול אחר.
רגע, בוא נפתח סוגריים. מה זה בכלל ניסויים קליניים? בוא נסביר.
כל המדע, איך הוא מתקדם, כל המדע הרפואה, מייצרים איזושהי היפותזה, איזושהי הנחה, וצריך לבחון אותה. אז מייצרים איזו מולקולה חדשה, איזושהי טיפול חדשני, איזה מוצר חדשני, והדרך היחידה להביא את הדברים האלה לשוק, זה על ידי זה שבוחנים שזה עובד נכון על אנשים. עכשיו, בהתחלה עושים ניסויים רק במעבדות ועל אכברים וכן הלאה. באיזשהו שלב צריך לבדוק את הדברים האלה על אנשים. ויש תהליך ספציפי שלוקח אותם משלב של להתחיל לבדוק על אנשים עד לרגע שזה נהפך לתרופה שאפשר להשתמש בה. הדבר הזה חייב לבחון באנשים. זה תהליך שהתגבש וככה מביאים תרופות לשוק. עכשיו, בתהליך הזה יש שלבים שונים, וצריך לבחון את הדברים האלה. אבל כל קדמת המדע בעצם נגישה כמעט, זאת אומרת, בהתחלה כניסוי קליני, עד שזה נהפך למשהו טיפול שאפשר להשתמש בו.
שמקבל את כל האישורים, ובעצם כן. נכנס לשוק, ואחר כך בארץ לסל התרופות. בסופו של דבר, אבל אתה אומר, מעל 1,500 ניסויים קליניים רצים כרגע בעולם, רק בתחום נגיד של סרטן השד?
כן, 1,577.
היום, מחר, עוד חודש.
כל יום זה משתנה. כל יום זה משתנה. אלה הם ניסויים מגייסים interventional. זאת אומרת, יש גם עוד מאות ואלפים שהם רק עושים מעקב אחרי החולים, ושהם נקראים observational, כן? הם מסתכלים על דברים, אבל הם לא משנים את הטיפול. עכשיו, רופא, מורחה ככל שיהיה, יודע מספר דרכים לטפל בחולה או חולה ספציפית. יש להם סל טיפולים אפשריים, יש את הסטנדרט שהם משתמשים בו, ויש את הקדמה, אבל הם לא יכולים לבחון עבור כל חולה את כל האופציות הטיפוליות הבאמת קיימות. ועכשיו, אנשים, זה רק חלק מהמידע, יש גם הנחיות שונות בעולם. יש הנחיות אירופאיות, ויש הנחיות אמריקאיות.
על אותה מחלה,
כן.
באותו שלב, באותם מאפיינים, יכולה להיות דירקטיבה או הנחיה אמריקאית, שהיא שונה מהנחיה האירופאית, ובארץ יכולים לאמץ את זו, או לייצר אחת נפרדת למדינת ישראל.
כן, כל הזמן. זה כל מחלה ולכל בן אדם, יש, אבל באופן כללי, כן, יש דירקטיבות שונות, יש הנחיות שונות, יש סטנדרטים שונים. מה שעושים בגרמניה זה שונה מה שעושים בארצות הברית, לסקרת למשל, סתם דוגמה, אבל זה לא רק. זה נכון לכל מחלה ולכל שלב. יש דברים בינלאומיים, וכל המידע הזה, נכון שרופאים חשופים אליו, יכולים להגיע אליו, אבל הם לא באמת יכולים כל דבר כזה לחלקל ולהתאים לבן אדם באופן אישי. הם עושים מיטב יכולתם, במסגרת המעט זמן שיש להם לטפל בכל חולה, והם מעשירים את ידיעותיהם, אבל אפילו אם עושים את זה, הם הולכים לשניים, שלושה כנסים בשנה, הם קוראים איזשהו ז'ורנל.
מאמר כל יום אפילו.
אפילו מאמר כל יום, כן? אבל הם, יש המון המון מידע, והם לא יכולים לדעת באמת אם יש משהו נוסף. עכשיו, ככל שהרופא הוא מומחה יותר, אגב, הוא מודה בכך יותר, שהוא לא יכול לדעת הכל.
נכון, אבל בסופו של דבר הזה אנחנו מצפים פה מהמטופלת שתדע יותר מהרופא שלה?
לא, אז זהו. אנחנו, בגדול, MedAdvisor יכול לתת את המידע גם לרופאים, וברוב המקרים כרגע רופאים מקבלים את המידע גם, ונותנים את MedAdvisor לחולה, כדי שהחולה יוכל גם כן להיות empowered, מועצם, על המידע שהוא מקבל.
אבל רגע, בוא נתמקד כן. רגע בסיפור הזה. אז היא תיכנס ותגיע לאתר שלכם. ומה יקרה שם?
שם היא נרשמת. דבר ראשון, זה שירות חינם.
זה חשוב, חינם.
חינם.
חינם אין כסף.
כן, אבל, ובאנגלית אגב.
גם okay. חשוב.
כן.
Okay.
אז צריך מישהו שדובר אנגלית, או יודע אנגלית ברמה מספיק טובה, אבל זה רובנו יכולים לעשות את זה, או למצוא מישהו שיכול לעזור לנו. נרשמים, וזה בשלב תהליך הרשמה צריך להזין פרטים על המקרה. זאת אומרת, גיל, מוצא, מיקום, מידות, מחלות נוספות שיש.
וזה מנחה אותך לאורך כל התהליך, זה כמו כן. איזה מין תרשים זרימה כזה, אתה מזין או היא מזינה, שואלים, ואז התוכנה שואלת שאלות, נכון? וממשיכים הלאה והלאה.
בדיוק. זה לוקח כ-5 דקות. מזינים, עונים על מספר שאלות, זה בין 5-10 שאלות פר מחלה, וצריך להזין יותר ממחלה אחת, אם יש יותר ממחלה אחת. יכול להיות שמישהו יש לו גם סרטן שד, אבל גם יש לו סכרת.
יש לה.
יש לה, במקרה הזה, כן.
סרטן שד, כן, זה 99% מהאנשים. אבל בסופו של דבר, מי בנה את התרשימים, בעצם זה כמו תרשים כזה, של שאלות מול כל... איך בחרתם איזה תרשים להכניס?
כן, עבדנו עם מומחים רפואיים בכל תחום של מחלה שאנחנו תומכים בה, והכנסנו בעצם את המינימום של השאלות שנותנות את המקסימום מידע שנותן לנו הבחנה, שמאפשר לנו לעבוד. אז בהתחלה, אז יש תהליך של הרשמה, שנבנה על ידי מומחים, ובסופו של דבר אתה מקבל קודם כל מידע רפואי, איזשהו סקירה על המחלה והאופציות הטיפוליות שהוא מותאם אישית. עכשיו, זה דבר ייחודי שלא קיים היום בשום מקום אחר, נגיד בוויקיפדיה, או ב-WebMD, או ב-Mayo Clinic, בכל מקום שתלך, אתה מקבל את אותו מידע שכל אחד אחר יראה. ב-MedAdvisor אתה מקבל דוח אישי, שמסכם מהם האופציות הטיפוליות כרגע, ואיך המחלה שלך נראית כרגע. וישר אחרי זה אתה מתחיל לקבל מידע נוסף, שזה מחקרים מדעיים, ניסויים קליניים, הנחיות, וכל דבר שאנחנו מוצאים שהוא רלוונטי אליך. ואתה מתחיל לקרוא את הדברים האלה וללמוד, ובמקום שנגיד ייקח לך חצי שנה, שנה, להפך למומחה של,
של המחלה שלך.
של המחלה שלך, שבמקרה שאתה באמת מתעניין בנושא ובמד אבייזור, אתה יכול תוך יומיים להיות מומחה. אתה בעצם מקבל את כל הדברים האלה, וגם יש קהילה של אנשים.
מה את אומרת? איך...
על כל פריט מידע שאתה מקבל, אתה יכול להגיב. אתה יכול לשאול שאלות. ואתה יכול... עכשיו, זה דבר אחד שנותן לך להתקשר לאנשים אחרים שמקבלים את אותם פריטי מידע כמוך בעולם, ב-129 מדינות.
אתם נמצאים היום, יש לכם משתמשים ב-129 מדינות? כמה משתמשים? בוא רגע נסתכל.
כמעט 100,000.
ומה למדת מהתהליך עד עכשיו?
אז קודם כל, זה לוקח הרבה יותר זמן מכפי שחשבתי, כן, אבל...
מה לוקח יותר זמן?
חשבתי שכולם ירצו ישר לרוץ לדבר הזה. אני מגזים קצת, כן, אבל לוקח זמן עד שאנשים מתוודעים לשירות חדש מהסוג הזה. וסומכים עליך מספיק כדי לתת לך את המידע הנדרש כדי שאתה תוכל לעזור להם. אבל מה שהכי מעניין זה שאנחנו למדים כל יום מהניסיון של האנשים. כל אחד יכול להגיד על כל פריט מידע אם זה עזר לו ואם זה היה רלוונטי. והדבר הזה מנזין את המנוע שלנו, כך שאנחנו יכולים לעשות התאמה עוד יותר טובה עבור כל משתמש חדש. אז בעצם יש כאן, כל אחד עוזר לאחרים, זה חוכמת ההמונים בא לידי ביטוי בתוך המערכת כל הזמן. אז...
אבל זה, בסופו של דבר זה לא מתאים לכל אדם, נכון?
זה רק לאנשים שאחרי שיש להם כבר איזושהי דיאגנוזה.
זאת אומרת, חולים מחלה קשה או מחלה כרונית.
נכון, גם סקרת, גם יתר לחץ דם.
זאת אומרת, נכון, אמרנו סקרת, כמה אמרת? 42,000 מאמרים חדשים כל שנה. אז כן. גם סקרת, גם יתר לחץ דם. אבל בכל זאת זה דורש מהמטופל לקחת הרבה יותר אחריות, להיות הרבה יותר אורייני למחלה שלו, לא מתאים לכל אדם.
כן, לא, יש אנשים... מי שאומר, טוב, בשביל מה אני מגייס רופא לעזור לי עם הבעיה הזו, אני אעשה תוקי, אני אעשה מה שהוא אומר, או שאני בעצם לא רוצה לחקור ולחיות ולהיכנס ובאמת להבין ולעזור לנווט את המחלה, זה לא בשבילו. אוקיי? אנחנו מגלה, זאת אומרת, זה כי יש אנשים שאומרים, בסדר, אני רוצה לחיות את החיים, ועכשיו אנחנו מנסים לפנות לאנשים את הזמן לפנות את החיים. אני דיברתי עם אנשים ש6-7 שעות ביום למשך חצי שנה חקרו על המקרה של הקרוב משפחה שלהם. זאת אומרת, הם הפכו למקצוע שלהם בעצם, והיו עובדים בלי סוף על הדבר הזה. אותם אנשים זה יכול לפנות להם את חזרה את החיים, כי הם יכולים...
להחזיר להם את החיים בעצם.
כן.
וואו. אז אנחנו אומרים שזה מתאים לאנשים שיש להם מחלה קשה או כרונית, או לבני משפחתם, שכן רוצים להיות מעורבים ושותפים וכולי. תגיד, ואתם מקבלים משובים מאנשים שמרגישים שזה באמת עוזר?
חד משמעית. זאת אומרת, אנחנו מקבלים thank you letters, כאילו מכתבי תודה כל יום. כאילו, אנחנו בעצם, אחד הדברים היפים במיזם הזה, זה שכל היום אנחנו עוזרים לאנשים.
זה מקסים, זה באמת כן, אימפקט מטורף.
כן, כל הזמן אנחנו מקבלים מכתבי תודה שקישרנו אותם למידע שהם לא יכולים להגיע אליו וכן הלאה, וכל העסק הזה, זה מה שיפה. אפילו שאנחנו עוד לא, את יודעת, הצלחנו ברמה הגלובלית, אנחנו בדרך, כן? אבל כל יום אנחנו רואים את האימפקט שיש לנו.
מדהים, פשוט מדהים. תגיד, ואיך הרופאים מקבלים את זה?
זהו, אז פעם ראשונה שמספרים לרופא על הדבר הזה, התגובה הראשונית היא, אוי לא, רק לא עוד מידע. אחרי בערך כמה דקות של שיחה, הם ישר מבינים, רגע, זה מידע שמותאם אישית, שהוא נבחן על ידי מומחים, שהוא מוסבר לאנשים, הוא לא סנסציוני כמו הכותרות. רגע, אני יכול לתת את זה לכל החולים שלי? אני יכול, רגע, אולי האסיסטנטית שלי תכניס את כל החולים שלי למערכת ואני אוכל לקבל את המידע? אז תוך 3 דקות בערך יש את המהפך הזה, ובגלל זה מעל 50% מהמשתמשים החדשים שיש לנו, מהאנשים שמשתמשים במערכת, המנויים שלנו מגיעים אלינו דרך בתי חולים ודרך ארגוני בריאות שכרגע מביאים אותם לזה. זאת אומרת, הרופאים נותנים את MedAdvisor כרגע לחולים.
זה מעניין. זאת אומרת, הרופא ממקום שהוא אומר עוד מידע ואל תבלבלו לי את המטופל, למקום שרגע אם זה מידע מדויק, מותאם אישית, אז I'm in, כי זה באמת נותן, מעצים את המטופל, נותן לו כלים, נותן לי כלים. אבל מה זה באמת המותאם אישית? כי זה הולך עם המגה טרנד של רפואה מותאמת אישית, אבל לרוב כשאומרים רפואה מותאמת אישית, הקלאסיקה של זה מותאמת ל-DNA של המטופל. פה יש פה לבל נוסף.
כן. אפילו לפני שיהיה לנו באמת רפואה מותאמת אישית, שכל תרופה תיבחן לפי הגנטיקה והמיקרוביום שלנו.
מיקרוביום זה, ככה נפתח סוגריים, זה בעצם כל החיידקים ששוכנים בגופנו, מיליארדים של מיליארדים, פי 100 יותר, דרך אגב, תאים של חיידקים מאשר תאי גוף, וה-DNA שלהם, ואפשר היום לרצף את המיקרוביום שלנו, אנחנו חיים איתם באיזשהו הרמוניה, באיזשהו אקוסיסטם, וזה מכתיב המון דברים, וזה תחום מחקר חם ולוהט היום בעולם, דרך אגב, גם במכון ויצמן יש הרבה עשייה, אבל זה משפיע, רואים אפילו בהשתלה, כשהמיקרוביום הזה נמצא על פני האור, באף, בפה, וכמובן במערכת העיכול ואיברי המין, אז יש היום ניסיונות, למשל, של השתלות צואה בין עכברים, אז רואים שעכבר רזה משמין ושמן מרזה, או יש לזה הרבה מאוד השלכות לא רק על משקל הגוף, אלא גם על מצבי הרוח ועל דיכאון, זה תחום שלם, אז אתה אומר, עוד לפני שיהיה לנו את ריצוף ה-DNA והמיקרוביום.
כן, אנחנו יכולים כבר להתאים את המידע שאנחנו רואים, אישית. עכשיו, היום, שוב, זה מדהים, כן? לא היינו רוצים לחיות לפני 20-30 שנה, כשהיה קשה מאוד להגיע למידע. היום האינטרנט נותן עושר רב של מידע, ואנחנו לא מתחרטים על זה, כן? אבל, בתחום הרפואה, הוא עדיין אחיד לכולם. שתי נשים, חוקרות סרטן שד, באינטרנט יראו את אותו תוצאה ולא ידעו כלום.
זה מה שאמרת, one size fits all.
One size fits all.
היה, ראיינתי פה את ארי מנור, שסיפר שאחד מכל 20 חיפושים בגוגל זה חיפוש על רפואה ובריאות.
נכון.
מיליארדי חיפושים כל חודש, ורוב האנשים באמת מצד אחד יש מידע שפעם לא היה, מצד שני הולכים לאיבוד בתוך כל גם הסתירות, ועכשיו אתה אומר גם זה שזה לא באמת מתאים להם.
נכון, זה בעצם, הם רואים מידע כללי. עכשיו, מה שמדיווייזר עושה, זה בעצם נותנת מידע אישית. זאת אומרת, כל דבר שאנחנו נותנים לך, הוא קלינית רלוונטית למקרה שלך. זאת אומרת, זה פשוט רלוונטי אליך. אוקיי? לא רלוונטי למישהו אחר. עכשיו, כשאתה רואה מידע באינטרנט, אתה לא יודע שני דברים.
אליך זה למקום שבו המחלה הספציפית שלך נמצאת, נכון?
כן, לך אישית במצב הנוכחי. אוקיי? עכשיו, כשאתה רואה מידע באינטרנט, אתה לא יודע אם הוא עדכני, אתה לא יודע אם הוא אמין, אתה לא יודע, ואגב, אם אתה מוסיף את המילה אלטרנטיבי או natural, טבעי, לכל חיפוש בגוגל באנגלית, דף הראשון של גוגל, של התוצאות חיפוש, העשר הראשונות, יש שם משהו קטלני. קטלני אם אתה תמשיך איתו.
זאת אומרת, מסכן חיים?
מסכן חיים. זאת אומרת, יש שם פשוט דברים מסוכנים בצורה מחרידה. אוקיי? תעשו ניסוי, תחפשו בגוגל, ותוסיפו את המילה natural לכל שאילתה.
אני אמומה, אני חייבת את זה, כן. לא שמעתי מעולם.
כן. זה מדהים. ועוד, זה פשוט, כן.
רוצים למות, תוסיפו natural. אוקיי.
כן, עכשיו זה, עכשיו אתם יודעים שכולם רוצים דברים יותר טבעיים, יותר אלטרנטיביים, זה מגמה. אבל זה גם יוצא, בגלל שהרבה מהשוק הזה הוא לא regulated, הרבה מאוד.
לא מפוקח, לא דורש ניסויים קליניים, כמו שהסברנו ודיברנו. אז בגלל שזה לא ככה, אז בעצם,
אז נכנסים לשם דברים, גורמים מזעזעים. זה פשוט, תעשו ניסוי כזה.
זה תעשייה? זה פשוט כסף? תעשיית כסף?
כן, זה יהיה.
מים, ארץ הקודש, אוויר מארץ.
אבל זה לא רק כסף, זה לא רק כסף.
אשליות?
זה, תסתכלי, יש עולם שלם של אנשים כרגע שמאמינים שהעולם לא עגול.
כן, השטוחיים.
כן, השטוחיים. אוקיי, וזה תופעה גדלה. מיליונים בארצות הברית מאמינים בעולם שטוח. אוקיי?
אוקיי.
עכשיו, אז זה לא בטוח שיש כאן מוטיב כלכלי תמיד מאחורי הדברים האלה. למישהו יש מוטיב כלכלי, אבל בוא נעזוב רגע את זה. זה דבר אחד, שיש, אז אתה לא יודע מה אמין, מה עדכני, מה לא מסוכן, והכי חשוב, מה רלוונטי, מה אתה יכול באמת לעשות? מה אם תביא לרופא שלך, זה יהיה משהו שהוא יסתכל עליו. עכשיו, אם אתה מביא משהו מחקר מדעי, ממקור ידוע, שמדיווייזר מצאה לך כרלוונטי, קלינית אליך, יש סיכוי פי אלף שהוא באמת רלוונטי. עכשיו, אחת הסיבות שרופאים רוצים לתת את מדיווייזר, שהם לא אוהבים להיות מופתעים, כי הם לא יכולים באמת, אי אפשר לצפות מהם לקרוא את ה-20 אלף מחקרים שמתפרסמים כל שנה על סרטן שד. אז אם הם מקבלים איזשהו חיווי מוקדם, הם מקבלים איזשהו heads up, הנה, הולך להגיע לכם מישהו עם מידע כזה, אז הם יכולים להיות מוכנים לזה. זה מונע את הבעיה.
דרך אגב, אני חושבת שאתה יודע שאני הרי נכנסתי לאתר שלכם ובדקתי את זה באופן אישי על, על בן משפחה חולה אצלנו. זה היה, למעט הכניסה שהייתה לי לא קלה שם עם כל הפרוצדורה שנדרשה, זה, הדבר בשבילי היה מאוד מאוד משמעותי, כי קיבלתי עצם התהליך של מילוי השאלות וההבנה של איך ההסתעפות, אם ככה אז ככה, אם ככה אז ככה, גרם לי להבין לפני מה פנינו. רגע, זה היה במקרה מלנומה, אז אמרנו, רגע, אז אנחנו בסטייג' הזה, ואנחנו צריכים לחכות לבדיקה הזאת והזאת, לדעת אם זה ברף חיובי או שלי, ובעצם זה נתן לי אוריינטציה, ואני עוד רופאה, כן? מאוד מאוד חזקה, וגם רק להסתכל על לקבל את השיח, את התשאול של המערכת, שלא לדבר אחרי זה באמת על המידע שהיה מאוד מדויק. זה משהו שככה אני חוויתי אותו כחוויה משמעותית כשניסיתי את המערכת, וגם התחלתי להמליץ לאנשים, כי הרבה פעמים אנשים אומרים לי, רגע, יש כזה וכזה, מה לעשות? תנסו, בואו תראו אם זה מתאים לכם, אם זה עוזר לכם. אז אני כן ככה באה גם קצת עם נגיעה אישית ולא לגמרי בתיאוריה. אני אבל רוצה לקחת אותך עוד מקום, איך זה עובד? מה יש שם מאחרי המערכת?
כן, אז אנחנו בעצם, כשאנחנו מוסיפים מחלה, קודם כל אנחנו לא תומכים בכל המחלות, אבל אנחנו תומכים כרגע במעל 92% מסוגי הסרטן, למשל, מבחינת השכיחות שלהם, בסכרת, ב-75% מחלות לב וקרדיו-וסקולריות, באורולוגיה, איזה 80% באורולוגיה, ברומטויד ארתרייטיס,
מחלה רומטויד ארתרייטיס.
לא, זה דלקת פרקים שגרונית.
נכון. ככה זה בעברית?
כן, דלקת פרקים שגרונית.
זה מחלה מאוד מאוד שגורמת הרבה סבל.
אז אנחנו, וגם בחוסר פוריות, אגב.
כן?
גם חוסר פוריות.
חוסר פוריות גם?
גם של גבר, גם של האישה, וגם של לא ידוע. זאת אומרת, אפשר להכניס גם מקרים של חוסר פוריות, גם כן יש הרבה התאמה אישית שם. אז אנחנו לא תומכים בהכל, אבל כשאנחנו מוסיפים מחלה, אנחנו מתייעצים עם מומחים בעולם, הכי מובילים שאפשר, יוצרים את ההבנה של האזור הזה של המחלה. למשל, עשינו את זה עם הלוקימיה לימפומה סוסייטי בארצות הברית, שזה העמותה הכי גדולה לתחום המחלות דם, מחלות, סרטני דם, והם עושים ספונסר שיפ של מחלות דם במדיוויזור.
כן. והם אלה שעזרו לכם לבנות בעצם, כן, את מה שאני קוראת התרשים זרימה, בעצם את, כן, כל התהליך התשאולי.
כן. ואז אנחנו מאותו רגע מתחילים לסרוק את כל המדע שמתפרסם.
מה זה מתחיל? מה עושים?
יש תוכנות, זאת אומרת, הדברים מתפרסמים, יש מתפרסמים בכל מיני מקומות, ואנחנו, כמו שגוגל מגלה דברים חדשים שמתפרסמים ברשת, אנחנו מגלים רק בתחום המדע הרפואי, בתחום המחלות שאנחנו תומכים בהם. אנחנו מתחילים לחפש את הדברים, ויש לנו אלגוריתמים או תוכנה שמנסה לפענח מה מתוך זה יכול להיות רלוונטי, ואז אנחנו מזהים אותה, ובתוך התהליך הזה יש אוטומציה, כן, כולל בינה מלאכותית ועוד, וגם אנשים שעוברים ומלמדים את המכונות מה הם צריכים לעשות ואיך לפענח את המידע, וגם בודקים את התוצאות. וסך הכל, בסופו של דבר, מגיע איזשהו פריט מידע, אנחנו קוראים לזה, שהוא נגיד תולדה של מחקר מדעי, אנחנו מפענחים אותו לעד 300 מילים בשפה שאנשים יכולים להבין אותה, בסיסית, כותבים אפילו מה הבעיות במחקר הזה, אם יש כאלה, למשל יכול להיות שיש סתירות עם דברים אחרים, ואז אנחנו מנגישים אותו, שולחים אותו רק לאותם אנשים שבשבילם הוא רלוונטי. אנחנו מתייגים אותו בצורה מסוימת. אז יש תהליך שהוא גם אוטומטי וגם ידני.
כן, מה אפרופו, אפשר לשאול, אני לא יודעת אם זה, זה, אבל אפשר להגיד איזה חלק מהעבודה נעשה באמת על ידי בינה מלאכותית ואלגוריתמים, ואיזה חלק נעשה על ידי בני אדם, או שזה קשה לענות על זה?
אני לא יודע להגיד יחס, אבל הייתי אומר שזה סימביוזיה. זאת אומרת, הייתי אומר 50-50 בגדול.
באמת? אז הרבה כוח מוח אנושי.
בוודאי, חד משמעית. אני לא מחליף כרגע את המוח האנושי. להפך, אני חושב שיש דברים שאנשים עושים הרבה יותר טוב מכרגע מאלגוריתמים, אוקיי? ובין היתר, למשל, לפשט מאמר מורכב לשפה שאנשים יכולים להבין אותו. לקחים מחקר של 20 דפים שנועד רק לחוקרים ספציפיים בתחום שיודעים לקרוא, ותנגישי אותו לכל אחד מהיישוב מהרחוב. אוקיי?
אתגר גדול.
בדיוק, אני לא יודע לעשות את זה כרגע בתוכנה. לא יודע. אז זה נעשה על ידי אנשים, למשל. אבל אנשים יודעים לעשות את זה יפה.
מאוד מעניין. איזה פרופיל של אנשים?
זה רופאים, חוקרים, סטודנטים לרפואה, כל מיני, בכל העולם.
מעניין.
כן, זה כמו ויקיפדיה. זה, אם הייתי אומר לך לפני 20 שנה שכל המידע שלך יהיה מונגש לך על ידי אנשים שאת לא מכירה אותם ואין להם שום הכשרה בהכרח לעדכן את כל פרטי המידע שלך, לא היית מאמינה בזה. וויקיפדיה זה מקור מידע בלתי נדלה של מידע שהוא בדרך כלל מאוד מאוד אמין.
כן, אבל זה צמח אחרת כמובן, המנגנונים, התשתיות הן אחרות.
אנחנו מתבססים על הרעיון הזה, אוקיי? של בעצם להשתמש במודל כמו ויקיפדיה, למצוא אנשים שיש להם אינטרס, אוקיי? לקרוא את המחקרים האלה.
כן, מי שקורא את המחקרים ומתמצת וכולי, זה אנשים שהם כמו מתנדבי ויקיפדיה?
כמו.
מעניין מאוד.
כן.
מעניין מאוד. כאן איתנו באולפן, טל גיבולי, מנכ״ל ומייסד חברת מדיוויזור, שזה אגב ללא תשלום, כמו שאמרת, ומתאים לחולים במחלות קשות או כרוניות, שרוצים באמת להבין ולקבל מידע מאוד ספציפי להם, וחלק מהיכולת שלכם לעשות את זה באמת ללא עלות, שזה דבר בכלל לא ברור, הוא בגלל המחקרים הקליניים, נכון? זה בעצם, הם מממנים את התשתית, המחקרים
כן,
עצמם.
הם אחד מהמודלים העסקיים שמאפשרים. אנחנו רוצים לתת שירות ללא תשלום, אנחנו, אבל לשם כך צריך למצוא מקורות הכנסה אחרים. וניסויים קליניים הם גם דרך הכי, אחת הטובות לחולים להגיע לשימוש בקדמת המדע, כי הרי בניסויים קליניים בוחנים דברים שעוד לא הוכחו, אבל אחת הבעיות בניסויים קליניים זה שזה עולה המון כסף לבצע אותם. מיליארדים מושקעים רק למצוא חולים לבצע את הניסויים הקליניים, וחולים לא מודעים לזה מספיק. לא החולים ולא הרופאים.
יש כאן כן הלימה של אינטרסים, זאת אומרת, המטופלים הרבה פעמים כן היו מוכנים, למרות שזה עוד לא הוכח, בגלל שהם מחפשים כל פתרון אפשרי, ומי שעורך את הניסוי הקליני, חברות התרופות והחוקרים, בעצם מאוד מחפשים חולים שהתנדבו להיכנס, ואחר כך להיות ממוינים לקבוצת ההתערבות, לקבוצת הביקורת. זאת אומרת, יש פה הלימה באינטרסים.
כן, חד משמעית. עכשיו, יש, זה בדיוק הנקודה, אנחנו רוצים לעזור לחולים, ובזה שאנחנו נותנים להם מידע על ניסויים קליניים, אין לנו מודל עסקי שכל ניסוי קליני אנחנו מרוויחים מזה, אבל עצם זה שאנחנו יכולים לעזור לחברות התרופות בגיוס חולים לניסויים קליניים, למשל, זה מודל עסקי שיכול לעבוד ולאפשר את השירות הזה.
ואתה יכול ככה לתת לי איזושהי דוגמה להיקפים של מטופלים שהגיעו דרככם והתחברו בעזרתכם לניסויים קליניים?
כן, חיברנו כבר כ-1,000 חולים לניסויים קליניים.
וואו.
אנחנו לא מצפים שכל בן אדם יהיה מעורב בניסוי קליני, כמובן. אנחנו גם לא דוחפים לו משהו בצורה ש... מעבר ל... לא דוחפים לו דברים שלא רלוונטיים קלינית אליו, ואנחנו גם לא מעדיפים ניסויים אם יש לנו איזשהו קשר עסקי ל... חברת תרופות שמובילה איזשהו ניסוי, זאת אומרת, הוא יקבל את כל הניסויים שיכול
להיות. אתם לא נותנים העדפה לחברה כזו או אחרת.
לא.
זה חשוב מאוד.
כן.
זה שלא, אתם צריכים להיות בעצם מתווך הוגן ומקצועי, ולא בעל עניין ב...
נכון, וגם אנחנו, אם יש משהו שיש לנו איזשהו קשר עסקי, אנחנו מסמנים אותו ואומרים להם שזה promoted. זאת אומרת, שהם ידעו שזה הגיע כי חברת התרופות, יש לנו איזשהו קשר עסקי איתה. אבל זה לא מגביל את מה שהחולה מקבל. הוא מקבל מאיתנו מידע ושירות בלי קשר לאם הוא נרשם לניסוי קליני או לא, ואם יש לנו קשר עסקי או לא לחברת תרופות כזו או אחרת. ואגב, אנחנו אומרים את אותו דבר לכל חברת תרופות. אין להם דרך להשפיע על המידע שאנחנו נותנים.
כן, היו בקשות?
כן, אבל מה שמעניין...
בקשה תדחוף את התרופה שלנו, כן?
לא, מה שמעניין דווקא, וזה... אנחנו כל הזמן חושבים על חברות התרופות כ... כאילו, קצת רעים, כאילו...
בריונים חסרי לב.
בדיוק, אבל האמת שקצת הופתעתי מזה, שחברות התרופות ביקשו לוודא שלאף חברת תרופות אין עדיפות. זאת אומרת, כי הם ידעו שאפילו אם הם יעשו עסק איתנו, הם לא רוצים שחברה אחרת תוכל לעשות עסק יותר טוב. אוקיי? אז הם בעצם, כולן רצו לוודא שלנו אין העדפה אחת כלפי השני, אפילו אם הם יעבדו איתנו. זאת אומרת, דווקא הם, באופן אירוני, זאת אומרת, אבל הם לא רוצים לראות איזושהי העדפה שאנחנו יוצרים.
הם היו רוצים, כלפי עצמם כנראה, אבל הם מוכנים להתפשר על יחס שווה.
כן.
מעניין מאוד. אז אתה אומר, 1,000 חבר'ה הגיעו דרככם, מתוך 100,000 זה בערך 1 ל-100 שבסוף באמת מוצא את עצמו, מוצא לעצמו את הניסוי הקליני, שהוא גם תורם בעצם פה למדע וגם יכול ליהנות ממנו. וכן, פתאום אני מבינה את המורכבות האתית. יש פה אתיקה מאוד רגישה. זה דילמות שהתמודדת איתם?
כן, אנחנו רוצים להיות מקור שאפשר לסמוך עלינו. אם אנחנו ניתן העדפה לתרופה או לטיפול או למשהו כזה, העדפה ממש, או נמנע ממישהו לקבל מידע מסוים, אז לא ישתמשו בשירות. זה יהיה צבוע. אוקיי?
כן. פרופגנדה.
אגב, אפילו ארגוני בריאות שחוברים איתנו, אין העדפה כלפי השירות שלהם. זאת אומרת, נגיד, יש New York Presbyterian Hospital, בית חולים מספר 6 בארצות הברית. אוקיי, באתר בית שלו מופיע מדווייזור, ואתה יכול להירשם למדווייזור. להם יש 2,000 ניסויים קליניים מגייסים אצלם. אין העדפה כלפי הניסויים שלהם. אפילו אם הגעת דרך אתר הבית של NYP, אתה לא תקבל דווקא רק ניסויים שמופיעים אצלם.
מאוד חשוב, זאת נקודה מאוד חשובה. אני שמחה שאתה ככה מבהיר את זה. אפשר לשאול אותך, אבל שאלה אישית, איך הגעת לזה? זה עולם כל כך שונה, אתה הרי לא רופא, נכון?
לא, אני איש תוכנה מגיל, מפתח תוכנה מגיל 12-13.
אתה גיק?
כן, אני גיק, כן. אני לא יודע על רפואה יותר מלדבר בצורה שנשמעת כאילו אני מסוכן, אבל... אז קודם כל, שלושת היזמים, זה לא רק אני, יש דוקטור אורן פירסט, לא רופא רפואה, אבל, ופרופסור סטיבן קפלן, שהוא כן רופא, מוביל בעולם בתחום אורולוגיה. אלה שלושתנו, אנחנו יזמנו את זה, וכל אחד ראה את הבעיה של מדווייזר באופן אישי. אורן ואני...
חווה בעצם? חווה על בשרו?
כן, כן. כן, אז סטיב במובן של רופא, הוא כל הזמן מטפל בחולים שמגיעים מבולבלים מהאינטרנט, אוקיי, ועם ערימות של מידע שמגיעים, ואומר, אם תחסוך לי את הזמן שאני מבזבז לדבר עם חולים על נונסנס, על דברים שלא קשורים אליי, למקרה שלו, אז זה יהיה מעולה. ולכן הוא שיקף לנו כל פעם את המצב של הרופא ושל מערכת הבריאות וכן הלאה, אורן הוא יזם סדרתי, חבר שלי מבית ספר יסודי, אגב, אנחנו היינו ביחד מבית ספר יסודי,
זה נהדר מה שאתה אומרת, תשמרו טוב על החברים שלכם מבית ספר יסודי, מהתיכון, מהצבא, מי יודע, מה תמצאו את עצמכם עושים למען העולם ולמען עצמכם.
כן, אז הוא יזם סדרתי, הוא הקים איזה 10 מיזמים בתחום הרפואה, מידע, כאילו מידע רפואי, מוצרים רפואיים, מאוד מאוד מרשים הדברים מתחומים רחבים, די מדהים. אפשר לעשות כמה תוכניות רק על...
סקרנת אותי, בדיוק.
רק על הדברים שהוא יצר.
על הפיתוחים שלו, אוקיי.
כן, דברים מדהימים.
ומבטיחה להתעניין.
כן, ואני תחום הרפואה בעצם, עשיתי משהו בתחום הרפואה לפני שנים, לקופת חולים כללית פעם, איזושהי מערכת מידע, אבל... בגדול אני ראיתי חברים...
שירותי בריאות כללית היה דובר בטח מתקן אותנו.
טוב, זה היה לא, זה היה לפני
שנים. אז קראו להם קופת חולים כללית.
כן, זה היה, אני מדבר...
הרבה זמן עבר, אוקיי.
כן. לפני 20 שנה. אז עשיתי, אבל מה שאני ראיתי זה שחברים שלי לבת שלהם היה לוקמיה.
סרטן דם.
סרטן דם. וראיתי שמלבד ההתמודדות עם המחלה, הם מתמודדים גם עם עודף המידע. ואמרתי, זה לא הגיוני הדבר הזה, למה אתם מטופלים בבתי חולים מצוינים וזה, אבל ראיתי את הצמה שלהם למידע, והבנתי שזה לא עובד העסק הזה, שהם לא יכולים לדעת מה רלוונטי ומה קדמת המדע שרלוונטית אליהם. ומאוחר יותר, אחרי שהקמתי את מדווייזור, אז גם אני נכנסתי לאותה סיטואציה כשהבת שלי חלתה. ולפני קצת יותר מ3 שנים, בישרו לנו ש... פתאום, רגע פתאום, שתצטרך השתלת לב.
וואו, זה לא כן. שפעת.
לא, זה הושפזה, טיפול נמרץ, ולמחרת אומרים לנו שאנחנו צריכים לחפש לב.
וואו, בת כמה כן. היא?
הייתה בת 15, יומיים אחרי יום הולדת שלה. כאילו זה...
וכבר אתה כן במדיווייזור, והחברה ככה כן. בהקמה, ופתאום כן. אתה מוצא את עצמך כן. בצד השני.
כן. זה היה טוב שהיה לי הרבה רופאים שהכרתי באותו שלב. הרבה רופאים ומידע, ולדעת איך לחפש אותו. ורק הניווט של למצוא למשל לאיזה בית חולים, לאיזה מקום ללכת, ו... בין היתר המחקר שאני עשיתי, והיכולות שהיו לי לעשות את זה, ידענו שהגענו למקום מעולה לעשות את זה, ותוך 5 ימים היה לה לב.
באמת? 5 ימים?
כן.
זה לא היה בארץ.
לא.
זה לא היה בארץ. רגע, והיה לכם את המחלה הזאת במערכת לא. אז?
לא. זה היה מזעזע, כן. היה לנו 75% מחלות לב, מבחינת שכיחות, אבל המחלה של הבת שלי הייתה 1.2 למיליון.
וואה, אז זה לא, אז, לא דבר שאפשר בכלל לצפות שהוא כן. יחוסה.
זהו, אתה רוצה שהילדים שלך יהיו 1 in a million, כאילו, 1 למיליון, אבל לא במובן הזה.
לא, ממש לא. ומה שלומה היום?
טוב, שלומה טוב.
עברה השתלת לב, והיא נערה צעירה שככה בעצם חזרה לתפקד?
כן, זה קשה, זה לא קל.
זה לא עובר.
זה לא, עכשיו יש כל החיים, יש תרופות למניעת דחייה, ויש התמודדויות נוספות. נגיד, אחת התרופות סתם שנתנו לה כדי לנסות לשמר את הלב הקודם שלה, הרעילה את בלוטת התריס שלה. אז יש, היה לה יתר פעילות לבלוטת התריס. בקיצור, זה לא פשוט, וכל הזמן צריך לנהל את הנושא, והרבה ביקורים בבתי חולים.
זה הפך למחלה כרונית.
כן.
דרך אגב, באחת התוכניות ראיינתי את פרופסור אודי רענני, שהוא מנהל מערך הלב, כלי הדם והשיקום לב בשיבה, והוא סיפר שיש היום 3 מאמצים עיקריים בתחום הלב, שאחד מהם אומר לפתח לב שלם מלאכותי, השני מדבר על לפתח לב ביולוגי, והשלישי שהוא חושב שיגיע ראשון לקו הגמר, זה להעביר יותר ויותר פרוצדורות לבעצם עשייה בצנתור ולא ניתוח לב פתוח. אז אני לא יודעת כמה זמן זה ייקח, אבל מבחינת הבת שלך יש המון קידום, התקדמות בתחום הזה, אתה בוודאי עוקב אחרי זה.
אני עוקב, אני מקשר עם רוב החברות שעובדות על אלטרנטיבות ללב, וכן הלאה. זאת אומרת, יש... כן, אני די מעורב בנושא הזה, מטבע הדברים.
טוב, אבל אני שמחה שצלחתם את השלב הקשה, ואני בטוחה שעוד יהיו עוד ועוד פתרונות שהתווספו. אז אני מבינה שלא רק איך הגעת לזה, אלא מה משאיר אותך בזה, זה באמת מנוע מאוד חזק. דרך אגב, אפרופו, יש עוד אלטרנטיבות, אני מניחה, כמו מדיווייזור. יש עוד אפשרויות?
למיטב ידיעתי, אין משהו כמו שאנחנו עושים כרגע. זאת אומרת, ממש, יש שפע מידע רפואי באינטרנט. אנחנו לא אוטוריטה יחידה, אבל משהו שמתאים אישית לאנשים אחרי שיש להם דיאגנוזה.
הבחנה,
כן. אחרי שיש להם הבחנה של איזושהי מחלה קשה או כרונית שמותאם ספציפית להם, אנחנו לא מכירים דבר כזה. שמביא להם מחקרים חדשים, טיפולים חדשים, אלטרנטיבות שלהם מציג בפניהם, ניסויים קליניים. אנחנו לא מודעים על משהו שעושה דבר כזה. יש יש המון המון מיזמים בתחום הבריאות ומידע רפואי, אבל משהו שעושה משהו...
שנותן את האיכויות שלכם. לא, אני דרך אגב באמת ראיינתי פה בתחום של מידע רפואי מונגש את ארי מנור מקיורפקט, אבל הם, א', אני מבינה שעוד לא עלו, הם באתר בטא, והם גם פחות מתאימים למחלות קשות או כרוניות, אלא יותר לחיפושים בנאליים. זאת אומרת, יש מקום לכולם.
כן, אני חושב שכולנו רק טיפה בים כרגע, גם, אני חושב שמה שארי עושה עם קיורפקט זה דבר מצוין. יש קושי רב להבין את המידע שקיים מבחינה מדעית. יש לנו הרבה יותר ידע היום, ומצד שני, אנשים לא יודעים אותו ולא יכולים לקבל עליו החלטות. על זה אנחנו לגמרי מסכימים.
נכון.
אנחנו משלימים במידה מסוימת, ואני מאחל לו בהצלחה.
ברור. תגיד, ולאן לדעתך הולך העולם? אם אנחנו ככה עושים fast forward 5 שנים קדימה, 7 שנים קדימה, איזה דברים אתה צופה שנראה קורים במציאות?
אז קודם כל, אני מצפה ש... בעוד 5 שנים, במדיווייזור, אתה תקבל באמת ריצוף גנטי. אתה תכניס גם את הריצוף של חיידקי המעיים שלך וכן הלאה. כל הדברים האלה יוזנו אל מדיווייזור בנוסף. אנחנו נתחבר לחיישנים השונים שנמצאים, אם זה לשעון שלך שיודע מה הם בעצם, איך אתה ישן ואיך אתה רץ ומה אתה עושה.
מה הדופק שלך, 24/7, ומה...
והמשקל שלך. ורמת הסוכר
שלך. זה לא חייב להיות שעון, אפרופו, אנחנו גם ראינו פה את טל אור מאטלס, שפיתחו משהו כמו כרטיס אשראי, שזה הגודל שאפשר להכניס לחזייה, לתחתונים, ומודד אינסוף משתנים. אז אתה אומר, מדיווייזור תתחבר, אפשר יהיה להזין גם את ה-DNA הספציפי של האדם, את הגנום, את החומר, את הריצוף, את השפה הספציפית, את התוכנה שלו, וגם את המיקרוביום, וגם מידע בעצם מלבישים, מ-wearables?
כן. כל דבר שאפשר לדעת על הבן אדם שהופך אותו לייחודי, אנחנו נצטרך לזרקק את הדבר הזה, את עושר המידע העצום הזה. זה פשוט קשה להאמין את הסדר גודל של המידע שמדובר בו, אבל לפענח ממנו מה שאני קורא לו insights, תובנות, ומהתובנות האלה אנחנו נוכל לדעת איך שוב להתאים עוד יותר טוב את המידע האפשרי ואת הטיפולים לבן אדם. זאת אומרת, בעצם אנחנו מצפים שההתאמה האישית של המידע הזו היא התחלה ליכולת התאמה לגמרי לגמרי אישית. אז דיברנו על איך אנחנו מחברים למשל את הרפואה המותאמת אישית. אנחנו מתחילים במידע מותאם אישית. ונוסיף את כל המטריקות וכל המדדים ואת כל היכולות של מידע נוסף, עד שנגיע לכך שבאמת גם הרופא וגם החולה יוכלו לקבל המלצות הכי הכי קרובות למשהו שהם יכולים לבצע.
מדהים. אני כן חושבת שאמרת פה משהו נורא 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 חשוב, וזה איך לוקחים את כל הררי המידע, הביג דאטה האלה שכל אחד מאיתנו מייצר, ומחלצים מזה, מילדים מזה, מזקקים מזה, you name it, תובנות, actionable insight, תובנות פרקטיות, זה באמת דבר מאוד מאוד משמעותי. אז אני מאוד מקווה שהתחזית שלך תתאמת, ותוך 5-7x שנים אנחנו באמת נזכה להיות בעולם כזה שמאפשר את השירות הזה. ועד אז, אם היום מישהו שומע, כששומעים אותנו עכשיו בפודקאסט או בתוכנית, איך אפשר להגיע אליכם?
זה, לאתר קוראים medivisor.com, זה medivisor.com. פשוט נכנסים לשם, ואפשר להירשם. זה גם מופיע בדף הראשי של האגודה למלחמה בסרטן, אגב, בדף בית שלהם.
אוקיי.
אז אפשר גם ללחוץ שם.
אנחנו גם יודעים שזה בדף של ה-New York Presbyterian Hospital.
כן.
אז יש פה משהו מאוד אופרטיבי, וזה מקסים שאתם כבר, שאתם לא רק בתכנון, אלא כבר 100,000 משתמשים. באמת, תודה רבה לך, טל גיבולי, שלקחת אותנו אל החידושים המדהימים בתחום שלך. תודה רבה לעורך שלנו, ניר גורלי. תוכלי לשמוע את התוכנית, את סטטוס קופ, גם באתר הפודקאסטים של כאן. כמובן מוזמנים לקרוא עוד במגזין החדשנות הרפואית שלי, Beyond Medicine. זה כבר מזמן לא מדע בדיוני, איתכם ובשבילכם כאן, דוקטור מיכל חמו לוטם. תודה.